אנחנו כמו שפורסם, שלום לכולם, לכל מי שמקשיב לנו, כל מי שמאזין, אנחנו כמו שפורסם, נעביר שיעורים על אור החיים לפרשה, נתכוננו ביחד לפרשה עם אור החיים. אז אתמול סיפרנו סיפורים על אור החיים, על מעשהו, גדולתו, הגעתו לארץ, התיישבותו בירושלים, ועכשיו אנחנו ניכנס לתוך התורות של אור החיים, נלמד תורה אחת של אור החיים לפרשת שבוע. התורה אומרת, פותחת ספר שלנו, פרשת ספר ויקרא, שאותה אנחנו פותחים, מדבר על קורבנות. נלמד תורה של אור החיים על הקורבנות, אחרי זה נתגלגל משם לטעמי הקורבנות שאמרו הראשונים, נבאר אותם, הרמב"ם, הרמב"ן, ולבסוף נדבר על היום שאנחנו נכנסים אליו, ערב ראש חודש, נגיד רעיון עליו. אז נתחיל. הפרשה שלנו מתחילה על כל הקורבנות. אז התורה פתחת את פרשת הקורבנות, אומרת, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. כל התורה בוחרת את הביטוי אדם כי יקריב מכם, באותו לפתוח את פרשת הקורבנות. אז כבר זה, בגמרא דרשו, מה פירוש אדם? איפה הביטוי אנחנו מוצאים אדם כי יקריב מכם? איש כי יקריב, כי תקריבו. מה הביטוי פה אדם? אז הביטוי הזה כבר נדרש במדרשי התנאים, מה פירוש אדם? והאור החיים, על פי דרכו, על פי מדרש תנחומה, דורש את המילה אדם בצורה מאוד מיוחדת, וזה מה שנלמד היום. אומר אור החיים, מביא את המדרש תנחומה, ובמדרש תנחומה אמרו, למה אמר אדם ולא אמר איש? כך שואל מדרש תנחומה, למה כתוב אדם ולא איש? אדם כי יקריב. ירצה לומר, כי יחטא האדם כאדם הראשון. שהתחיל לחטוא, יביא קורבן. עד כאן לשון מדרש תנחומה. כמו מדרש תנחומה קושר לנו את הפסוק אדם כי יקריב מכם לאדם הראשון. אדם כי יקריב מכם. כמו אדם הראשון שהתחיל לחטוא, אותו אדם שלפנינו שחוטא יביא קורבן. יש השוואה בין אדם הראשון לאדם כי יקריב מכם, וזה כבר מעורר התבוננות, כי הרי אדם הראשון לא הביא קורבן. אז מה הפירוש אדם כי יקריב כמו אדם הראשון שהביא קורבן? מזה עוסק האור החיים. אומר האור החיים, הנה משמעות דברי המדרש, משמע כי אדם הראשון שוגג היה. אז קודם כל מי שמקריב קורבן הוא שוגג. ואם אנחנו משווים בין אדם החוטא שמאותו מביא קורבן, שעליו מדברת הפרשה, לאדם הראשון, אם כן יש השוואה ביניהם. מה אותו אדם שלפנינו שעבר חטא בשוגג מביא קורבן? גם אדם הראשון חטא בשוגג. ואומר האור החיים, ראשית כל, האם אדם הראשון חטא בשגגה? אומר האור החיים, משמע כי אדם הראשון שוגג היה, שהרי אין מביאין קורבן אלא על חטא שוגג. וזה מכוון למה שפרשתי בפרשת בראשית בפסוק, היא נתנה לי. אומר האור החיים, כן, אדם הראשון היה שוגג, והוא מפנה אותנו לעיין בספר בראשית בפירושו, פרק ג' פסוק י' ב'. שם האור החיים אומר, התורה מספרת שהאדם הראשון בא בטענה כלפי הקדוש ברוך הוא, אמרו חטא. אומר, מה זאת אומרת? האישה שנתת עם הדין, נתנה לי ואוכל. נו, מה הטענה? ואם היו אומרים לך לקפוץ מהגג, כמו שאמרו לנו בבית ספר, מה זאת אומרת האישה שנתת עם הדין, נתנה לי ואוכל? אז מה אם היא נתנה לך? צריך לדעת מה המענה, אומר האור החיים, בלשונו, בתשובת האישה וגומר. אפילו קל שבקלים לא ישוב תשובה כזה, ומכל שכן למלך גדול. אז מה פירוש, היא נתנה לי? אומר האור החיים, ונראה שכוונת האדם היא שלא ידע דבר, כי אם האישה הביאה לפניו המזומן ואכל, ואינו חייב לשאול על המוגש לפניו, דבר זה מניין, כי לא כל הארץ לפניו, היא מלאה מעדנים אשר נטע השם. אומר האור החיים, מה זאת אומרת? עד אחד נאמן באיסורים. האישה מגישה לי לאכול, אני צריך לברר מאיפה היא הביאה את זה? הרי כל הגן עדן היה מלא עצים, מלא מאכלים, מלא... אז היא הביאה לי אוכל ואוכל. אז אומר האדם הראשון, אומר לה כלפי הקדוש ברוך הוא, אישה שנתת לי, אם נתת עימדי, היא נתנה לי באוכל. היא נתנה לי, לכן אכלתי, בכלל לא ידעתי שזה אסור. אם כן, אומר האור החיים בספר בראשון, הראשון חטא בשוגג, הוא כלל לא ידע שהאוכל הזה הוא מעץ הדעת, שהשם אמר לו לאוכל. ואומר האור החיים בפרשה שלנו, זה השוואת המדרש, אדם כי יקריב מכם. אדם שהביא קורבן בשגגה, הוא דומה לאותו אדם הראשון. אדם הראשון חטא בשוגג, כמו אותו אדם ש... אומר האור החיים, כן. זה מתאים למה שפירשתי. אותו מדרש תנחומא שאנחנו עסוקים בו עכשיו, מתאים למה שפירשתי בספר בראשית, שאדם הראשון היה. וכוונת המדרש, אומר האור חיים, הוא קיבע השם להתנהג עם בני ישראל מה שלא נהג כן עם אדם הראשון. כלומר, אין פה השוואה מוחלטת לאדם הראשון. השם מתנהג עם עם ישראל לפרשת הקורבנות עוד יותר ממה שהוא התנהג עם אדם הראשון. אומר האור חיים, אדם הראשון חטא ונענש. אדם הראשון חטא ולא ניתנו להקריב קורבן והתכפר. כידוע המדרש המפורסם, שאלו לחוכמה, שאלו לתורה, חותם העונשו, אמרה תורה, יביא קורבן והתכפר. לתורה יש בשורה שאדם יכול להביא קורבן ולכפר על חטאיו. הבשורה הזאת לא הייתה לאדם הראשון. באדם הראשון שחטא, הוא לא הביא קורבן והתכפר. אומר האור החיים, כי בא השם להתנהג עם בני ישראל מה שלא נהג כן עם אדם הראשון, כי אדם הראשון חטא ונכנסה עליו מיתה. ולא הועיל לו הבאת קורבן, ולהם יועיל. ואומרו שהתחיל החטא, נתן הטעם, למה לא נהג השם כמו כן עם אדם הראשון? למה באמת יש הבדל בין אדם הראשון לבני האדם בספר ויקרא? בספר ויקרא האדם החוטא מביא קורבן ונתכפר. לעומת זאת אדם הראשון הביא קורבן ולא נתכפר. מדוע יש את ההבדל הזה? אומר האור החיים, ההבדל הזה הוא כך. כי אדם התחיל לחטוא, אדם הראשון התחיל לחטוא, ולא קדם לו בחינת הרע לאחריכו לחטוא. מה שאין כן הבאים אחריו, כבר קדם להם בחינת החטא בנפשם, וזה לכאות הברית אשר הרל בשרו וציווה השם למול מה שלא היה כן לאדם הראשון. אומר האור החיים, יש הבדל בין אדם הראשון לשאר בני אדם. נבאר את הדברים. כידוע בספרי הפנימיות, נפש החי מעריך בזה, יש לנו סיבה ומסובב. אדם מתחיל לחטוא, זה אומר שהיה לו איזה רע בנפשו קטן, בכוח, וכאשר הוא לא שלט על יצרו ולא נתן ולא התגבר ולא ריסן את עצמו, אז אותו רע הלך והתגלגל ועשה מעשה חמור. והמעשה הזה ממשיך ועושה עוד מעשה, ויש איזו שרשרת של סיבה ומסובב, של רע וגם טוב. מצווה גוררת מצווה. גם עבירה גוררת עבירה. אבל כל זה צריך להתחיל מאיזושהי נקודת רוע ראשונית. ואיזה נקודת רוע היה לאדם הראשון? וכתוב בספרים שבאמת היצר הרע לאדם הראשון לא היה מבפנים אלא מבחוץ לו. לנו, בני האדם, לאחר חטא אדם הראשון, הרע הוא בתוכנו. יצר לב האדם רע, לב האדם רע מנעוריו, ומשעה שננער ממאי אמו. הרע הוא קבוע בתוכנו, טבוע בתוכנו, חלק מהמהות שלנו, וממנה הוא מתגלגל ומסיט אותנו לחטא. האדם הראשון כתוב בנפש החיים שהרע עמד מבחוץ לו. יש מתעוררת פה שאלה עמוקה, עמוקה, עמוקה. אם זה התעורר מבחוץ לו, איך זה גרם לו לחטא? כלומר, איך הגלגל הזה התחיל? אם זה היה מבחוץ, אז באמת איך זה נכנס פנימה? מה אומר הרוחה, אומר הנפש החיים, זה כמו שאדם יהיה לו סכנה אש, מדורה מבחוץ לו, ויקפוץ לתוך כבשן האש. אנחנו לא חושבים שהחטא הוא כמו כבשן האש, החטא הוא מצויר לנו בפנימיותנו, לפעמים כדבר טוב. אבל לאדם הראשון, היצר היה מבחוץ לו, הוא כולו היה טוב, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, נברא בקומה שלמה, הרע לא היה מבפנים לו, ולכן, של טוב ורע. לאחר נפילת העולמות כולם, לאחר חטא אדם הראשון, העולם התערבב בתערובת טוב ורע, ובתוך נפש האדם פנימה, הרע והטוב משמשים בערבו, והוא צריך להתגבר עליהם. מה שאין כן לאדם הראשון, שהרע היה מחוץ לו, והטוב היה בפנימיותו. לכן אומר האור החיים, האדם הראשון, שלו לא ניתן קורבן לכפר על חטאו, שונה במהותו, מאדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, הוא קבוע בנפשו, מה שאין כן באדם הראשון, וזה לאט לאט ילך ויסביר לנו, למה לאדם הראשון לא ניתן קורבן לכפר על חטאיו, ולאדם כי יקריב מכם ניתן לו. אבל פתחנו את הסוגיה העמוקה הזאת, שיש הבדל בין היצר הרע שמתחולל בקרבנו לאחר נפילת העולמות בחטא אדם הראשון, לבין ההתמודדות ניסיון. ניסיון זה להתנוסס וכולי וכולי, וזה רק אחרי שהוא מגיע. אנחנו לא מביאים עלינו את הניסיונות, אנחנו נוצאים דווקא לרחוב בשביל להתמודד עם הטוב ורע, וזה חטאו של האדם הראשון, שהוא רצה לקחת את הרע שמחוצה לו, להכניס אותו לבפנים וכך להתמודד, והדברים עמוקים ונאמרו במאמר מוסגר. אם נחזור לאור החיים, אור החיים משווה לנו בין אדם הראשון לבין אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. ואומר אור החיים, אדם שחטא, אומרת התורה, יביא קורבן והתכפר. לעומת זאת, אדם הראשון לא הביא קורבן והתכפר. ולמה ההבדל הזה? אומר אור החיים. האדם הראשון הרע היה מחוץ לו. ולאדם כי יקריב מכם שנופל בחטא, הרע הוא בפנימיותו. וזה מסביר את ההבדל. אומר אור החיים. אגב, אומר האור החיים, אחד הראיות, וזה לכאות, אות הברית אשר הראל בשרו וצבא השם למול. מחדש האור החיים, מה שלא היה כן לאדם הראשון. אומר האור החיים, לאדם הראשון לא היה אורלה. ואולי זה הפשט שמשך באורלתו, לפי אחד הדוד בגמרא, אבל לא היה לו אורלה. לכל אדם מישראל יש אורלה, והוא מצווה למול אותה. האורלה מסמלת את מצב עולמות לאחר חטא אדם הראשון. אחר חטא אדם הראשון יש אורלה, יש משהו שמכסה, יש משהו שמאפיל. יש אור שצריך לכרות אותו, אור שמאפיל. וזה לאחר חטא אדם הראשון, שהאדם נולד ממעי אמו, ננער ממעי אמו, כלשון הגמרא, עם הרע. ומה שהאדם מצווה זה לכרות, למול את הרע, ולהתמודד עם הטוב הרע שאותו נולד. האדם הראשון לא היה לו אורלה. הוא לא היה צריך להתמודד עם הטוב והרע שנולדו יחד איתו. הוא נולד מהול. אבל מה שהוא עשה לעצמו, זה משך באורלתו והביא את הרע מבחוץ לבפנים, כדי שהוא יוכל להתמודד, וזה היה חטאו. אומר אור החיים, בגלל כי ביום ברוא השם האדם, החליטו בבחינת הטוב באין פסולת שהיא בחינת הרע, המתה את האדם מדרך הטוב, ובחטאו נמשך בחינת הרע ונעשה סייג לכל נפש איש ישראל, בנפשו, רוחו ונשמתו. כשהאדם חטא, הוא הביא בתוך קרבי האדם את הרע. כשהאדם הראשון חטא, לא היה לו רע, הוא לא היה מה לכפר, הוא חטא בטוב. ולא היה מה לכפר. כשאדם ישראל חוטא, הוא חוטא ברע, יחד עם אין אדם חוטא, אני לא יודע אם כן נכנסה בו רוח שטות. יש לאדם רוח שטות פנימית, יש לו רוע פנימי, שנולד איתו ממעי אמו, שהגיע מחטאו של אדם הראשון. ועם הרע הזה שמפעפע בקרבו, הוא חוטא. אם כן, כשאדם חוטא, הוא חוטא ברוח שטות, שלו. הוא בורא בחלק, הוא חוטא בחלק הרע שנולד עם וממעי אמו, שנולד מאדם הראשון. אם כן, הוא לא חוטא בטוב שבו, הוא חוטא ברע שבו. מה עושה הקורבן? הוא נותן, מחריט את החלק הרע שבו. אדם כי יקריב מכם, לא כאדם הראשון שחטא בטוב ולכן אין מה לקורבן לכפר, הוא צריך עונש. אבל אדם כי יקריב מכם, אדם שנופל בחטא, הוא נופל בחלק הרע שנולד איתו מחטא אדם הראשון, ולכן יש לו תיקון על ידי הקורבן. הקורבן לוקח את החלק הרע, את הבהמיות הנפולה, ומזכך אותה, מתקן אותה, וככה גם אדם שב מחטאו. אני ממשיך בדברי האור החיים שמסביר את הדברים. כי ביום רואה השם האדם החליטו בבחינת הטוב בין פסולת שבבחינת הרע, המתה את האדם מדרך הטוב. ובחטאו של האדם הראשון נמשך בחינת הרע ונעשה הסייג, כן, נעשה סיגים לכל נפש איש ישראל בנפשו, רוחו ונשמתו. גם בגופו הרי לב והרי בשר. ולזה, אם יחטא איש ישראל, יעבור לו השם פעמיים ושלוש. לצד חלק הרע הדבוק בו, רע משננער מבטן אמו, והוא יתגבר עליו להחטיאו במזיד. וגם יחטיאנו בהסך הדעת, לזה אלו קורבן לשגיונו. מה שאין כן האדם הראשון, אגם שלא חטא, אלא בשוגג משפט צדק כולו, שלא יעבור לו השם אפילו חטא אחד. גם שיהיה שוגג לו, יהיה לו קורבן לשגיונו. אומר החיים, הדברים עוד יותר עמוקים. לא רק על חטא שוגג, השם סולח, שחטא שוגג זה ודאי הגיע מרוח שטות של האדם, מהרוח הרע שנכנס עם אדם, עם אדם הראשון, וכשאדם מביא קורבן הוא מפריד את החלק הרע שבו מהחלק הטוב שבו, וכך נעשה לו כפרה. אומר אור החיים, גם על המזיד יש תשובה, שהשם מחכה פעמיים שלוש עם גבר, אומר הפסוק ביוב. ואדם מחכה עד שהוא מניש את האדם פעמיים ושלוש. אומר אור החיים, פעמיים ושלוש זה כנגד הקליפות הטמאות שנכנסו באדם מחטא אדם הראשון. ולכן כשאדם עושה חטא פעם ראשונה, השנייה ושלישית, זה נעשה מרוח הטומאה שבו ולומר אורך הטהרה שבו, ועל זה הקדוש ברוך הוא ממתין לתשובתו ולא מענישנו. אם כן, אור החיים, פתחנו פה פתח עמוק ונורא לכל פרשיית הקורבנות. שכשאדם יקריב מכם קורבן להשם, המילה אדם מצלצלת כבר לרבותינו לחז"ל. גן בבלי ואין במדרש תנחומה לאדם הראשון. לא כאדם הראשון, אומר אור החיים, שהביא קורבן, שלא הביא קורבן על חטאו. כאותו אדם, עכשיו בזמננו, שחוטא ומביא קורבן, ומתכפר לו על חטאו שהוא עשה. ולמה זה כך? אמר אור החיים, אני מסכם. אדם הראשון נולד בלי הרע שבו, וחטאו היה רק מהטוב שבו, ועל זה מגיע לו עונש. אבל אדם מישראל אחר נפילת העולמות בחטא אדם הראשון, כאשר הוא עושה חטא, הוא עושה חטא מהרע שנינר מבטן אמו, ואת זה הקורבן בא ומפריד. אם כן, אפשר מכאן להתקדם שלב נוסף. לעיין בפרשיית הקורבנות שאותו נתחיל לקרוא בתורה. הפרשיות שלפנינו עמוסות וקדושות, כל ספר ויקרא מדבר על הקורבנות. סדר שלם מהבבלי, סדר קודשים מדבר על קורבנות. דינים מופרטים, קורבן עולה וקורבן חטאת, אשם, שלמים, תודה, קורבן פסח, שאנחנו אמורים לעסוק בהלכותיו בימים הללו. אחרי זה מנחה, סוגי מנחות, ודינים רבים, מופרטים רבים, של קורבנות, של מנחות, של סוגי הקרבה, של זריקות, של כהנים בעבודתם, לוי משירה ומזמרם, כל תפארת עבודת המקדש עסוקה בקורבנות. וכבר מהראשונים, ועד האחרוני האחרונים, עסקו ועמלו לפצח את חידת עולם זו. מה סוד טעמי מצוות הקורבנות? אבל כבר לפני שעסוקים בטעמים, יש את הסיפור המפורסם, אני לא יודע ביהודה. נודע ביהודה היה בתקופת ההשכלה, שעם חקירתם ושכלם וסברתם באו וסרסו את התורה. ושיחה לפני תקיעות עלה נודע ביהודה לבמה, דפק על הבימה ושיחת התעוררות, אמר בפני מה תוקים, כי רחמנה אמר תיקעו. רחמנה אמר תיקעו בשופר. הטעם הכי עליון לכל מעשי המצוות כולם הוא כי רחמנה אמר תיקעו. הקדוש ברוך הוא ציווה, והקדוש ברוך הוא למעלה מכל גדר טעם וסברה אנושית גדולה ועמוקה ככל שתהיה. טעמי המצוות עמוקים, ושלמה אמר, אמרתי החכמה ורחוקה ממני, ארוכה מארץ מידה, עמוקה מניים. טעמי הקורבנות עמוקים מאוד, ובכל זאת, כחלק ממצוות התורה, נדרשנו להעמיק ולבאר מקצת הטעמים. אבל כבר אמר וחידד הרב אריאל שהמילה טעם כשמה כן היא רק טעם מבחוץ. כמו שלוקחים לחם ומורחים עליו ממרח כדי שיהיה טעם טעים ללחם. אין זאת שהממרח הוא עצם הלחם והחליפו תפקידים. האוכל המזין הוא הלחם בשביל שיהיה לו טעם טוב. שנוכל להתחבר ולאכול אותו בטוב טעם ודעת, אז יש לו טעם עליו. טעמי המצוות הם אמת אבל לא מוחלטת. טעמי המצוות שאמרו רבותינו הם אמת ולא מוחלטת. הם אמת, אבל לא תופסים את כל האמת. וברגע שאדם יתפוס ויחשוב שזה הטעם האמיתי, המוחלט, האבסולוטי, הוא יבוא ויפול. אז הטעם זה להתאים, לחבר אותנו למצווה. הוא אמת, אבל הוא חלקי בשביל להתאים לנו את המצווה. וזו הקדמה חשובה מאוד בכל התבוננות בטעמי המצוות. ודאי וודאי שבאים לעסוק בסוגיה כל כך מרכזית בתורה, כל כך מרכזית בעבודתנו את הבורא, בכל עיקר עבודת בית המקדש, עבודת הקורבנות, כשאני אומר עיקר עבודת בית המקדש, יש מקום הרבה להתבונן, האם עיקר עבודת בית המקדש זה מקום השרת השכינה בין הבארון, או מעשה הקורבנות, מחלוקת רמב"ן רמב"ם, הערה מוסגר, מאמר מוסגר. אם כן, כשאנו באים להתבונן, אני חוזר, במעשה עבודת הקורבנות, פרשיה כל כך מרכזית בתורה, הלב מצד אחד מחפש טעם לפרשייה כל כך, לא פרשייה, פרשיות מרכזיות בעבודתנו את הבורא, ואם כך הוא יודע שכל מה שנגיד זה קמצוץ מן הים, וגם זה משל לא נכון. לעומק כוונת התורה. ומפני מה מקריבים קורבנות? מפני שרחמנה אמר, הקריבו. ולאחר שאנחנו יודעים שרחמנה אמר, הקריבו, אפשר לבוא ולהתבונן בטעמי המצוות. אם כן, אנחנו עכשיו נתקדם עם הרמב״ם, הרמב״ן, המשך חוכמה, בפתחים שהם פתחו לנו בטעמי הקורבנות. ראשון המדברים המפורסם ביותר, זה הרמב״ם המורה נבוכים. הרמב״ם המורה נבוכים בחלק ג' פתח לנו חלק שלם, חלק של חלק ג' בטעמי המצוות. לרמב״ם יש דבר ייחודי שלפעמים מאוד קשה להתיישב על הלב, כמו שהעיר הרמב״ן, בטעמי המצוות. הוא הופך אותם למאוד מסוימים, ונגביא דבריו ועל גביו נביא את דברי הרמב״ן. אומר הרמב״ם, אתה התחיל לתת טעם כל אחת ואחת לפי השגתי ואומר, היא כבר אמרה תורה, כפי מה שפרש אונקלוס, שהמצרים היו עובדים מזל תלה. המצרים עבדו את העגל, את מזל תלה, את הכבשים, וכמו שהרמב״ם אומר בהמשך, גם את העיזים. העיזים בשבילם ביטאו את השדים. הם עבדו אותם ואסרו להקריב אותם. ודבר זה יכל להתחלחל לתוך מוחם וליבותיהם של ישראל, שיש משהו אמיתי בכבשים ובעיזים הללו. שיש משהו אמיתי בעבודתם, עבודת עבודה זרה של המצרים. ולכן הוא בעבור, אומר הרמב״ם, שימחה זכר אלו הדעות אשר אינם אמיתיות, ציוונו להקריב אלו השלושה מינים לבד. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. עד שיהיה המעשה אשר חשבו תכלית המרי בו יתקרבו אל השם. ומעשה הוא יחופרו העוונות. בשביל להוציא מליבותם של ישראל את מעשה עבודה זרה המעוות של אותם מצרים. השם אמר במה שהם חששו לגעת בכבש ובעז בו בשחידתו. אנחנו דווקא מתקרבים אל הכל. יש פה כבר כל מי ששומע, יש פה איזו הקצנה לצד שני. וזה מה שממשך הרמב״ם אומר, כן מרפים הדעות, זה הרמב״ם המפורסם בשמונה פרקים, הוא מופיע פה גם במורה. אומר הרמב״ם שכן כן מרפים הדעות הרעות אשר הם חוליי הנפש האנושי. בהפך אשר בקצה האחרון. כלומר, אם אתה רוצה לחנך מישהו, לרפא את הנפש, אתה הולך לקיצוניות שנייה. ואם היה מחלה שחלחלה בישראל במצרים, שיש איזה כוח בכבש, השם אמר, לא רק אין כוח בכבש ואל תתייחסו ותעבדו אליו, ההפך, אותו תיקחו ותשחטו. וזה הסיבה, אומר הרמב״ם, שציוונו לשחוט כבש בפסח, ולעזות דמו במצרים על השערים ובחוץ, לנקות עצמנו מן הדעות ההם, ולפרסם שכנגדם. ולהביא להאמין שהמעשה אשר תחשבו בו, שהוא סיבת המוות, הוא דווקא מציל מן המוות. וכולי וכולי, ככה הרמב״ם באריכות טובה, מי שירצה יעיין בחלק ג' מספר מורה נבוכים, פרק מ"ו, מסביר את כל פרטי הקורבנות. למה אסור, התורה אמרה שכל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו איש אל השם. כי עובדי עבודה זרה, דרכם היה להביא דווקא דבש ושיעור שהוא תופח ודבש שהוא טעים ודווקא את זה להקריב ואת זה בא תורה ושללה. לעומת זאת על כל קורבנך תקריב מלח כי את המלח הם לא היו מקריבים ואנחנו מקריבים. כללו של דבר, כל מעשה הקורבנות הם הלאום את זה. ההפך, להוציא ולשלול מדעתם של ישראל שיש ממשות בעבודה זרה אלא לקחת אותם לקיצוניות השנייה, ההפך הוא. זו דעת הרמב״ם. ואנחנו רק נקרא את המשפט הראשון ברמב"ן לפני שנגיד נדון בדבריו. הרמב"ן לא